אנחנו רוצים לעסוק קצת בהלכות פסח. כידוע, פסח יש בו הרבה הלכות, הלכות חמץ, הרבה סוגיות, הרבה הלכות, וגם יש הגישה הבסיסית בפסח היא גישה שהולכת להחמיר בה, הולכים להחביר. החומרה הזאת, המקור שלה זה כבר מהתורה, כי בעצם זה האיסור היחידי בתורה שהתורה אסרה לא רק לאכול אותו ולא רק ליהנות ממנו כמו שיש איסורים נוספים, אלא היא אסרה גם את הדין של בל יראה ובל ימצא. לא שמענו ולא ראינו בשום מקום שיש איסור מהתורה ודאי שאדם יהיה אצלו איזה איסור. והסבר הדברים ככה מופיע בהרבה, וגם זה יש מקור בגמרא, שבגלל שהחמץ כל השנה הוא מותר, הוא לא איסור עצמי כל השנה, וגם זה דבר שרגילים לאכול ממנו מאוד, ההרגל הכי, הדבר הכי רגיל, לכן התורה החמירה יותר. כמובן שיש הסברים על פי טעמים יותר משמעותיים, אנחנו מדברים עכשיו בהלכה. עכשיו גם חז"ל, אנחנו רואים שחז"ל גם הם החמירו יותר בפסח. למשל, הדוגמה הכי ברורה זה העניין של החמץ, שאפילו בפחות משישי, אפילו אם הוא לא נותן טעם, הוא לא מתבטל בפסח. לפי רוב הפוסקים, יש בזה מחלוקת בראשונים, אבל ככה ההלכה הפשוטה, שחמץ בפסח, אם הוא יתערב בתוך הפסח, אפילו אם הוא בטל, אם הוא היה, לפי הכללים הוא צריך להיות בטל, הוא לא מתבטל במשהו, חמץ במשהו. כן, זה גם כן דבר שלא מצאנו אותו במקומות אחרים ובאיסורים אחרים. ראינו איסור ב-100 ואיסור ב-200, אבל לא ראינו איסור במשהו. ועוד כהנה וכהנה. גם בארי הקדוש דברים ידועים, שמי שנזהר מחמץ כל בפסח, אז מובטח לו שהוא ינצל כל השנה וכו'. צריך אבל לדעת, זה כמובן לא זמן בשביל ללמוד את זה, אבל אדם צריך לדעת תמיד מה עיקר הדין ומה חומרה. כי כשאנשים מבלבלים בין חומרות ובין עיקר הדין, הם מגיעים לידי דברים לא נכונים. מי שאמר היום, השום זה ערב ראש חודש, יום כיפור קטן, יש את הווידוי של רב ניסים, שכתוב שם, את אשר אסרת, איתרתי, ואשר איתרת, אסרתי. כן? זאת אומרת, מתוודים לא רק על זה שהאדם יתיר את מה שאסור, אלא גם את מה שהוא אסר, את מה שמותר. ברגע שמחמירים יותר מדי ומערבבים בין עיקר הדין וזה, יוצאים הרבה דברים לא נכונים, סדרי עדיפויות לא נכונים, וגם כל מיני תקלות וכל מיני מצבים גבוליים ששם צריך לדעת מה עיקר הדין. אולי נביא אחר כך כמה דוגמאות. באופן עקרוני יש חומרות שראויות לכל יהודי רציני להחמיר בהם, ויש חומרות של המחמיר תבוא עליו ברכה, ויש גם חומרות שמיועדות לבודדים, ויש כאלה דברים שהם דברים בטיילים שהם גורמים רק לזלזול. וזה עכשיו בדיוק ראיתי, אתם יודעים מה זה חוקן? יש דבר לא עלינו, אדם שיש לו עצירות, אז יש כזה דבר שקוראים לו חוקן. עכשיו ראיתי חוקן עם הכשר מעולה, לא סתם הכשר, אלא חוק חתם סופר ועוד מישהו, ואפילו לפסח, כשר אפילו לפסח, כן? זה דבורים בתהליך, חוק כן כשר לפסח, זה יושב בשמיים משחק הזה. וכמובן שזה עולה עוד כסף וכו'. אז זה דבר שצריך לדעת אותו. גם אני רוצה להזכיר את ההלכה הזאת שמופיעה בשולחן ערוך לגבי תפילין של רבינו תם, ששם אומר השולחן ערוך, תפילין של רבינו תם יניח אותם רק מי שהוא מוחזק בחסידות. אז אני לא נכנס לשאלה של תפילין של רבינו תם, שהיום מקובל אצל הספרדים שהרבה מניחים, אבל העיקרון הוא ברור, דבר שהוא ראוי רק ליחידים ואנשים מחמירים בו סתם, אז זה עלול לגרום להם ליוהרה ולגאווה. אז גם צריך לדעת, אדם צריך לשמור על החומות שלו לעצמו ולא להתאדר בהם לעיני כל. יש סיפור מפורסם, אני חושב על הקוצ'קר, סיפור מפורסם שיהודי אחד בא אליו ורצה להראות לו כמה הוא צדיק, אז היה לו, הוא היה לבוש שק, אבל מתחת לבגדים, כן, כי מעל הבגדים הזה יוארה, מתחת לבגדים, אבל הוא דאג שיראו את ה, יראו את השק. אז אמר, אמר הקוצ'קר, איזה שטן פיקח, תפס יהודי זקן והכניס אותו לתוך שק. אז זהו רבותיי, אנחנו לא נהיה מהסוג הזה שהיצר הרע תופס אותנו ומכניס אותנו לכל מיני שקים של חומרות, אז צריך לדעת מה כן ומה לא. אז נדבר על חלק מהדברים, מה שנספיק. יש קודם כל, קודם כל יש נושא חשוב, שזה מדובר בעיקר לרווקים וגם לאלה שבאים להורים. יש מעט מאוד דברים שעל פי ההלכה כדאי לריב איתם עם ההורים. עכשיו זה צריך לדעת, זה תלוי מאוד בהורים, יש כל מיני סוגי הורים וכדומה. אתה בא הביתה ואתה מתחיל לפזר את החומרות שלך, אז, וזה על חשבון ההורים. עכשיו זה יכול להיות א', עניין כספי, זה יכול להיות עניין שקשה להשיג את זה, וזה יכול להיות גם עניין יותר מהותי שההורים נעלבים מזה. אז החכם עיניו בראשו. אז מי שצריך לחשוב היטב מה עומדים ומה לא עומדים. בדיוק שאל אותי השבוע מישהו על נושא של בשר חלק לספרדים, שההורים שלו לא משתמשים, לא אוכלים בשר חלק, הם אוכלים בשר רגיל. עכשיו עדות המזרח צריכים לאכול בשר חלק, אבל לדעתי, לעניות דעתי, אדם שנמצא בבית ההורים שלו וההורים שלו לא מוכנים לשמוע וכולי, הוא נישש וראה, גישש וראה שזה לא הולך, לעזוב את זה ולאכול את הבשר הלא חלק. ככה נראה לי בכל אופן. זה, וזה אפשר להתווכח על מה שאני אומר, אבל תכף נראה דברים אחרים. אז נתחיל בנושא של המצות. יש היום שלוש סוגי מצות, שלושה סוגים של מצות. יש מצות רגילות, יש מצות חי רגועים, ויש מצה שמורה. כן? ההבדל במחירים גבוה מאוד, בעיקר בין המצה הרגילה והמצה של חי רגועים. המצה השמורה זה מצה שאת הקמח, את ה, ששמרו על החיטים משעת הקצירה. המעלה של זה שרוב המצות השמורות, אולי כולם, נדמה לי שכולם, נעשים מקמח או מתבואה שגדלה פה בארץ. ואז יש כל מיני בדצים שמקפידים מאוד על הנושא הזה של שמירת המצות, דהיינו שהם באים, הם משגיחים שהמצות, שהחיטה תיקצר בזמן, דהיינו יש חשש שאם החיטה היא כבר יבשה לגמרי וירד עליה גשם או נשפח עליה מים או ירד עליה, כן? אז היא מחמיצה. לכן מקפידים מאוד את החיטה למצה שמורה לקצור שזה עדיין לא כל כך יבש. יש לזה גם נפקמינות שקשורות לחוקן שהזכרתי קודם, אבל לא ניכנס לזה, לא לכולם זה טוב לעיכול, אבל זה בעיה אחרת. בכל אופן מצד הדין, אז זה, אז כמובן שיש פה מעלה, זה במצה שמורה. ועוד מעלה שיש גם במצה שמורה וגם במצה של חי רגעים, שלא, שכל 18 דקות עוצרים את הליין של בבית החרושת ומנקים את את הליין. וזה, ולעומת זה במצות הרגילות מנקים תוך כדי עבודה. ברור שהניקוי תוך כדי עבודה הוא לא ניקוי הכי טוב, ולפעמים גם נשארים חלקים ומתערבבים וכולי. לכן ברור, שוב אני לא נכנס לשאלה של כמה כסף להוציא את זה, אבל ברור שיותר טוב להשתמש במצה של חי רגעים מאשר במצה רגילה. אבל ההבדל הוא גדול במחיר. נדמה לי שהמצות הרגילות אולי גם מסובסדות במידה מסוימת, הבדצים עושים מה שהם רוצים, היום יש קצת יותר בדצים, אז חלק מהמחירים ירדו, יש הרב מחפוד, פעם היה רק בדץ של העדה החרדית, היום גם שבדץ של הרב מחפוד שיותר זול קצת. אז שוב אני אומר, מי שיכול לאכול רק מצה חי רגעים, ודאי שזה חומרה ראויה, אבל זה לא מצה, זה לא דבר שראוי לריב איתו עם ההורים. כן? אם אפשר יהיה לקנות קצת מצה, ושההורים לא מקפידים שאחד אוכל ככה ואחד אוכל ככה, יש בזה דבר מעלה, אבל לא כדאי לריב על זה עם הורים. בליל הסדר ראוי מאוד 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 שאדם ייקח מצה שמורה. כן? השאלה אם לקחת מצה שמורה מכונה או מצה שמורה יד, זה סוגיה בפני עצמה שלא נוכל לעמוד עליה עכשיו, אין לנו זמן להיכנס לזה. לכל דעה יש את העניין שלה. ברור שמעיקר הדין אפשר להשתמש במצה שמורה של מכונה, וזה בסדר גמור. הסוגיה הזאת כבר נפסקה למעשה, שאף על פי שצריך שמירה, צריך מצה לשמה, גם על ידי מכונה זה נחשב לשמה. אמנם יש כאלה שיבקחו על זה, אבל למעשה זה הפסיקה השורה האחרונה. אבל יש שידור מסוים במצות יד. אבל כשאדם קונה מצות יד, אז הוא צריך לשים לב לאיזה מצות הוא קונה, כי האופים מרובים והמצות לא תמיד פיקס. זאת אומרת, במצות המכונה יותר קל להשגיח על מכונה מאשר על בני אדם. אז גם אם אדם כן משתמש מצות יד, אז שיחשוב טוב איזה מצות יד הוא לא הולך. אני קד אבי נטליה, שאבא שלי זיכרונו לברכה נפטר, בשנה הראשונה אנחנו היינו סמוכים על שולחן של רב אחד חשוב בתל אביב מהשכנים שלנו, רב שהיה יקה כזה אבל מאוד מדקדק, כן, הרב עזריאל הילדסהיימר, הנכד של הרב הילדסהיימר, זהו. שהוא שמע שיש לי מצות מכונה, מצות יד, אז הוא אמר, אני מוכן שתביא אותן, אבל אל תשים אותן על השולחן. עד כדי כך הוא החמיר במצות יד, הוא התנגד למצות יד. אני אומר, יש לכאן ולכאן, נסכם. כל המצות כשרות, רצוי לאכול מצות חי רגעים, ובליל הסדר צריך מאוד להשתדל לאכול מצה שמורה. זה דבר פשוט. יש לנו מושא של מצה עשירה. מצה עשירה זו מצה שערבו בה מי פירות. לפי רוב הפוסקים, מצה עשירה היא קשרה לפסח. נקרא את זה בקצרה בשולחן ערוך. כדאי מאוד ללמוד הלכות פסח. יש סיפור, מופיע בספר של הרב זווין, יהודי אחד שהגיע לרבא שלו, אני לא זוכר את השמות הרבא, אם זה לא כל כך חשוב, רב אחד, ואמר שהוא מקווה, שהוא מקש ברכה מהרב, שהוא לא ייקשל בהוראת איסור ויתר בפסח. אז אמר לו הרבא שילמד טוב הלכות פסח. אז אפשר להבין, הוא ילמד טוב ואז הוא ידע. אבל הרבא הסביר לו משהו אחר. הרבא הסביר שכל סעיף בשולחן ערוך רוצה שילמדו אותו. אז אם אתה לומד אותו, למדת אותו, אז הסעיף מרוצה ועוזב אותך במנוחה. אבל אם אתה לא לומד אותו, אז מה עושה הסעיף? נוחד, נותן לך שאלה על אוכל למעשה, ואז אין לך ברירה אלא ללמוד אותו. אם תלמד טוב בדוחות פסח, לא יגיעו לך שאלות. ככה הוא אמר. אז לכן כדאי לכל אחד ללמוד, לעבור על השולחן ערוך מה שאפשר. בסימן תס"ב אומר השולחן ערוך, מי פירות בלו מים, אין מחמיצים כלל, ומותר לאכול בפסח מצה שנילושה במי פירות, אפילו שעתה כל היום. כלומר, מי פירות זה לא רק שאם שומרים אותם טוב כמו מצה זה לא מחמיץ, אלא אפילו אם היא תישה כל היום היא לא תחמיץ. כלומר, זה פתרון מצוין למצות. כמובן שלא יוצאים בזה ידי חובה בליל הסדר, אבל מצד הדין של מצה, של חמץ ומצה, זה מצוין. ככה אומר השולחן ערוך. כמובן שמדובר בלי מים. אם זה עם מים, זה מחמיץ ומחמיץ מהר. בלא מים. כן? בסעיף ב', מי פירות עם מים, הם מהרים לחמיץ יותר. לכך אין ללוש בהם. והרי מה אומר? במדינות אלו הם נוהגים ללוש במי פירות, ואפילו לקטוף המצות הם נוהגים רק לאחר אפייתם ואולם חמים, ואין לשנות אם לא בשעת הדחק לצורכי חולה או זקן. אז הרי מה מחמיר מאוד וחושש לשיטות הראשונים, אולי לשיטת רש"י, אני לא נכנס עכשיו לזה, או בעיקר שחוששים שאולי בכל זאת יגיע מים וכו', ולכן אומר הרמ"א, אין נוהגים. נשים לב שגם הרמ"א לא אומר ויש חולקים ואוסרים, אלא אומר אין נוהגים, והוא מתיר לצורכי חולה או זקן. מה זה חולה או זקן? זה לא הכוונה היא חולה שאין בו, יש בו סכנה. אולי מדובר חולה שאין בו סכנה, או זקן. מה זה הזקן? הזקן לא יוכל, אז הוא לא יוכל מצה, מה קרה? כן? התשובה היא שיהיו מקילים בשעת הצורך. זה גם כן. אז יוצא, יש מושג של מצה עשירה. עכשיו, בשוק יש לנו הרבה מצות עשירות, בכל מיני השגחות. אני חוזר על המחלוקת הזאת כל פעם, זה לא נעים לדבר על זה, אבל אין מה לעשות. יש ויכוח גדול בין הרב עובדיה ובין הרב אליהו זיכרונו לברכה על הנושא של המצות העשירות של היום. הרב אליהו אמר שהמצות האלה הן אסורות לשימוש בפסח. עד כדי כך לא נתקררה דעתו, אלא הוא אמר שמי שלא מחר אותם, אז הן אסורות גם אחרי פסח, מדין חמץ שעבר עליו בפסח. למה? אז א', היו טענות שמתערבב מים במי הפירות, ביין שממנו לשים מתערב מים, ועוד טענה הייתה, שזו טענה שצריך לעסוק בזה סוגיה בפני עצמה, שחומרי התפיחה של המצה העשירה הם גורמים לחימוץ. כלומר, הרב אליהו רצה לומר שכל הדין של מצה עשירה זה בלי חומרי תפיחה, אבל אם יש חומרי תפיחה שמתפיחים, אז הם גורמים גם למי פירות להחמיץ. זה דבר שאפשר להתווכח עליו, והתווכחו עליו. יש תשובה גדולה מאוד של הרב עמר על העניין הזה, ותורף דבריו שהחמצה זה מושג הלכתי. זה לא מושג כימי, ביולוגי, אלא מושג הלכתי. ולכן יכול להיות שיהיה דבר שדומה מאוד להחמצה מבחינה עניינית, מבחינת הטעם, מבחינה כימית, אבל זה לא יהיה מוגדר כהחמצה. והחמצה זה רק על ידי קמח ומים, ולא על ידי חומרי תפיחה אחרים. אבל זאת מחלוקת חשובה מאוד. עכשיו, מה שטוען אחד, הבן של הרב עובדיה, הרב יעקב יוסף, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים, הוא טוען נגד הרב עובדיה, וטוען שיתעו את אבא שלו, מרמים את אבא שלו, ויש הרבה בעיות בזה. אני לא יודע להיכנס לסוגיה הזאת יותר מזה. לדעתי, על ניו דעתי, כל יהודי שמקפיד, כדאי לו לא להשתמש במצות האלה. למה להיכנס למצות כאלה שיש לך מישהו שאומר עליהם שהם חמץ גמור? למה להיכנס לזה? לכן אני מציע, אני אומר שלדעתי לא כדאי להיכנס לזה. שוב, אם יש ההורים שמביאים את זה לילדים, זה מאוד נוח להביא לילדים, זה לא מתפורר, האשכנזים צריכים לחפש מתחת לאדמה, כן, אין להם לא מצה עשירה, לא קטניות, מסכנים האשכנזים. הנה הספרדים, יש להם גם קטניות, גם מצה עשירה, זה מאוד נוח וזה לא יקר. אבל אני אומר, מי שיכול לברוח מזה עדיף, זה הנקודה. כן,
זה הרב דיבר על הרב אליהו, זה
הכל לשיטת האשכנזים ברמה? לא, לספרדים.
למרות שיש לך לערוך את
זה, כן, לאשכנזים אין מה לדון, זה מצה עשירה. אנחנו מדברים על הספרדים, מפני שהרב אליהו, אם הוא אומר שנכנס בזה מים, כן? עכשיו, במקרה, ביישוב פה, בנוף הילון, גר יהודי אחד, שקוראים לו ראוכברגר, שיקי, הוא יינן, והוא טוען, והוא נמצא ביקב, או בכל אופן אני אומר, זה דברים שדיברתי איתו לפני שנים, שמשם לוקחים את היין למצות העשירות, והוא טוען שזה מאפשר, לא מתחיל, אין שום טיפה מים וכו' וכו'. על הנושא השני של ההתפחה וחומרי הטעם שמכניסים וכו', זה כמובן סוגיה בהלכה.
לגבי העוגיות האלה, כן, שהן מצות עשירות, אפשר לאכול
אותם אחרי
פסח?
אשכנזים? כן, אתה לא צריך לחשוש לרב אלי.
אתה לא חמץ שעבר על הפסח?
לא, תשמע, יכול להיות, אבל א', אתה יכול למכור אותם אם יש לך אותם. בחנויות שלו, כן? אז אתה, לדעתי אפשר. כי חמץ שעבר על הפסח זה איסור מדרבנן, וזה משום כנס. אז להגיד שאני כונס את מישהו, כן? את הקונה, בגלל, כן? בגלל שהוא לא יחמיר כמו הרב אליהו, זה קצת רחוק לומר, כן? כן. אני לא, זה לא טעם כל כך טוב, אני לא הייתי אוכל מזה אחרי פסח. בשביל פסח זה מספיק טוב. כן.
למה זה מצב מצב שלה? כי הרי בבית אף אחד היום כבר כמעט גם לא לשמי פירות עם
אז הסברתי, זה מה, עוגיות, זה עוגיות האלה. עוגיות פפושדו, ויש עוד אחד, גטניו נדמה לי. עוגיות כאלה, עגולות, זה טוב, זה טוב מאוד, אתה סותם את הבטן של הילדים עם העוגיות האלה, כן? זה ממש טוב, זה לא מתפורר, זה זול, כל המעלות יש לזה חוץ מהבעיה שדיברנו עליהן.
חשוב
להזכיר
שמי
שמקפיד
אחרי
ילדים
מצה שמורה, אז
נחל
מתחיל
ומצה שמורה. ברור. מי שרוצה, לא, מי שאוכל מצה שמורה, המצות, ודאי שהמצות האלה הם לא מצה שמורה. זה פשיטה, כן, פשוט.
ערב פסח, בסדר?
ערב פסח, עד שהרביעית התכוונת? עד שהרביעית? עזוב, למה לך? קטניות אחרי שעה רביעית, מה הדין? מה אתה אומר? מה אפשר? לאשכנזים אני אומר. קטניות אחרי שעה רביעית זה מחלוקת אחרונים. לא כדאי להיכנס. יש צ'יפס לאשכנזים, עדיף לתת קטניות אם דווקא אתה יכול. טוב, רבותיי, זה הנושא של המצות. עכשיו נעבור לנושא של קטניות, רבותיי. קטניות זה דינים של אשכנזים או של ספרדים שנהפכו קצת לאשכנזים, כמו למשל חלק מיוצאי מרוקו, שיש כל מיני מנהגים. יש כאלה שלא אוכלים אורז, יש כאלה שלא אוכלים חומוס גם, שזה
מרוקו של אשכנזים.
מה?
למה? זה נשמע כמו חמץ.
נכון, אבל חומוס זה גם קטניות. ושמעתי, שמעתי שיש כאלה שגם לא אוכלים חמוצים, כי מה? חמוצים, כי זה מזכיר את המילה חמץ. זה, אפילו אשכנזים לא חשבו על זה. אני אגיד לכם שלפני כמה שנים, הייתי בסתם, זה קוריוס כזה, הייתי פה במועצה האזורית, ופתאום אני שומע, יצאתי החוצה, הייתי שם, סילרתי, ואז אני קורא, אישה אחת קראה לי, רבי רבי כזה, וכמו בסיפורים, היא אומרת, הסתכלתי עליה כמה שאפשר להסתכל, קצת קשה, אז היא אומרת לי, אל תראה אותי כמו שאני, סבא שלי היה, כמו בסיפורים, ואז היא מספרת שאצלם לא נוהגים לאכול דגים בפסח. וסוג מסוים של דגים, לא כל הדגים. והיא שואלת אם זה יש לה ויכוח עם בעלה וכו'. אמרתי לה, לא שמעתי מעולם כזה, מנה כזה וכו'. היא גרה באיזה מקום, אמרתי לה, תבקשי, עשו לך התרת נדרים וכו'. כי לא רציתי להגיד לה שזה נראה לי ממש דברים משונים, לא יודע מאיפה המנהג, אבל גם אי אפשר לדעת, שעשו לה התרת נדרים. טוב, נעבור לנושא של קטניות. אז אני אומר, קטניות זה בעיקר עניין של אשכנזים. עכשיו, יש כמה נושאים של קטניות. נושא אחד זה כל מיני ויכוחים על קטניות. הנושא זה בשביל, אני לא חושב שפה החבר'ה זה נוגע להם, זה נוגע בעיקר לכל מיני נשים ובעיקר לכאלה שאוהבות מאכלים בריאים. יש היום משהו שקוראים קינוע, זה קטנית חדשה. זאת אומרת, מה פירוש חדשה? לא שהקדוש ברוך הוא יצר אותה בשנים האלה, אבל זה הגיע אלינו רק בחמש השנים האחרונות, ויש לזה ויכוח אם זה קטניות או לא, כן? כי אני כבר לא זוכר, אני הסתכלתי בדרך גוגל, ראיתי בדיוק איך נראה הצמח, זה צמח מאוד גבוה, הוא מאוד לא דומה לקטניות וכו'. מי שמחמיר, מחמיר. מי שרוצה להקל, יכול להקל, לעניות דעתי. עכשיו, הנושא העיקרי של קטניות שמסבך אותנו זה הנושא של שמן קטניות. שמן קטניות שיש, שמן שהוא לא קטניות, יש כמה סוגים, וכל אחד יקר מחברו. כן, אחד זה שמן זית, כמובן, אחד זה שמן דקלים ושמן אגוזים. היקר ביותר זה כמובן שמן זית. שמן זית הוא ודאי לא קטניות, זה ברור, זה עץ, זה פשיטה, זה יקר מאוד, וגם לא כל אחד אוהב אותו, יש לו ריח מאוד מיוחד, מאופיין, זה לא מתאים לכל אחד. לא כל אחד רוצה לעשות חביתה עם שמן זית, כן? זה לא מתאים כל כך לחביתה, זה מתאים לסלט אולי, אבל לא לך וכו'. כן? שמן אגוזים זה השמן שהרבה משתמשים, הוא קצת יותר זול משמן זית, אבל עדיין הוא יקר. ויש שמן דקלים, שמן דקלים יחסית הוא זול. עכשיו רבותיי, זה דבר שהתוותרתי לה לפני 3 שנים. שמן דקלים הוא שמן מסוכן לבריאות, רבותיי. רק לצורך העניין, יש לי פה מספרים, הנושא של השומן הרווי, כן? בשמן אגוזים יש 3% שומן רווי, שמן קנולה 6%, שמן סויה 14% ושמן דקלים 27%. מי שיראה, לפעמים רואים בבקבוקים, זה נעשה צמיג כזה, ואז רואים בתחתית של הבקבוק כמו כאלה רצועות צהובות כאלה. רבותיי, זה דבר שמתיישב לנו על העורקים. זה פשוט שלעניות דעתי אסור להשתמש בשמן הזה כל השנה, כן? זה מצד סכנה, פשוט סכנה, לכן לא נשתמש בשמן הזה. אז מה כן יכולים להשתמש האשכנזים? יש, היה נושא של כותנה, זה יש הרבה ויכוחים, כן, למה שאפשר להקל, אבל הבעיה היא שגברה יד הבדצים למיניהם והכריתו את שמן הכותנה. אי אפשר להשיג היום, נדמה לי, שמן כותנה לאנשים רגילים, אי אפשר להשיג. אז יש אמנם הרב לנדה ועוד שמבני ברק שהוא משתמש בשמן כותנה, אבל להשיג בקבוקים של שמן כותנה אי אפשר להשיג. אז נשאר לנו את השמן אגוזים, או מה שאפשר זה שמן קנולה. רבותיי, מה הנקודה של שמן? אני אגיד, זה אסביר בקצרה. בכלל יש דיון האם בשמן יש בכלל בעיה של קטניות, לא להיכנס לכל הסוגיה הארוכה הזאת. הרבה אומרים שאין. נוסף לזה, השמן היום בהרבה מקומות הוא מיוצר על ידי מיצוי יבש, כלומר ללא מים. בא הרב קוק וגם אבני נזר, שתי תשובות שלו, אחת לא ראה את השני, וחידשו דבר נפלא בקטניות, והם אמרו לא יכול להיות שהקטניות יהיו יותר חמורות מחמץ, נכון? אי אפשר להפוך לגמרי את השכל, אפשר להפוך אותו חלק, אי אפשר להפוך אותו לגמרי. אז אם יש לך גרעינים של חיטה בלי מים, הם לא מחמיצים, נכון? לא שייך חמץ בגרעינים של חיטה בלי מים. אז ממילא לא שייך להגיד שיגזרו בשמן קטניות אם אין בו בכלל מים. אז אם השמן הזה מיוצר ללא מים, לא שייך לגזור בו. סברה חזקה ביותר, במקום בסך הכל מנהג. אז הסברה הזאת היא סברה טובה מאוד, לא כולם הסכימו עם הסברה הזאת. נוסף לכך, השמן קנולה הוא שמן שהגרעינים שלו הם לא ראויים לאכילה, כן? זאת אומרת, הייצור של השמן נעשה בצורה מיוחדת, אבל הגרעינים כשלעצמם הם לא ראויים לאכילה, נדמה לי שהם אפילו רעל. אז מי אמר שגם על הקטניות האלה גזרו? אפילו, חוץ מזה, מי אמר שזה בכלל קטניות? ומי אמר שזה בכלל גזירת קטניות? הרי לא כל דבר, הרבה דברים, השאלה אם הייתה בכלל גזירה. יש פה הרבה סברות להקל. לכן אני אומר ככה, מי שמשתמש בשמן אגוזים, ודאי תבוא עליו ברכה. מי שההורים שלו לא רוצים להשתמש בשמן אגוזים, אני מדבר על אשכנזים עכשיו, אז שישתמשו בשמן קנולה. לדעתי אפשר להשתמש בשמן קנולה ועדיין לחשב מעודר. לא להשתמש בשמן דקלים. עד כאן הסוגיה של קטניות. עכשיו, מי שמגיע זה לאברכים אשכנזים, אברכים אשכנזים שמגיעים לשבר הספרדי שלהם, שזה דבר חשוב להגיע בפסח לשבר, כן? אז נגיד בקצרה, לגבי הכלים אפשר להקל גם אם הכלים בני יומם. רבותיי, כל מה שאני אומר פה יש בו מחלוקת, אבל זה פשוט שזה אפשר. זאת אומרת, מה פירוש פשוט? אין סיבה להחליט את זה. גם אם הכלי הוא בן יומו, אפשר להקל. שמן קטניות, לפי מה שאמרנו קודם, יש הרבה מקום להקל בשמן קטניות. אז אם אפשר לדבר עם השוויר, עם השוויגר יותר נכון, כן? שלפחות בפסח השתמשו בשמן אגוזים ולא אכפת לה וכו', מה טוב מה. אם לא, אפשר גם ליכולת של השוויר, גם בשמן קטניות רגיל, בשמן סויה. ואין סיבה להחמיר בזה. את הקטניות עצמם לא לאכול. אם יש מאכל שיתרבה בו קטניות, אז אם אפשר להוציא את הקטניות, טוב. כן? אם יש אפונה, לא לאכול את האפונה. אם מדברים עם השוויר לפני השוויגר, לפני הפסח, אפשר להגיע להרבה אפשר להגיע להסכמות, כן? יש אפילו יהודים רחוקים אחד מהשני, כן, אם יש צורך הם מגיעים להסכמות, כן, אז גם אנחנו יכולים להגיע להסכמות. טוב, כן, לפתית זה קנולה. לפתית קנולה, היינו אח. למה קוראים לזה קנולה? קנולה זה השם המדעי או המסחרי. זה השי זה קנדה, כן? זה הייצור הראשון ששום את קנולה התחיל בקנדה, אז יש להם זאת. הליפתית, נכון, הליפתית זה חומר שנמצא הרבה פעמים בשוקולדים ובכל מיני מתיקה. אז שוב, מי שרוצה להקל בזה יכול להקל, רק צריך לזכור דבר אחד. מה שקורה הרבה פעמים, הבדצים לא נותנים הכשרים לשוקולדים עם ליפתית, אז ממילא הבעיה לא הליפתית, הבעיה היא שכל מיני שוקולדים, למשל יש חלב נוכרים וכל עוד דברים. אז הליפתית זה לא הבעיה, הבעיה היא שבגלל הליפתית, אוי לרשע אוי לשכנו, בגלל הליפתית לא נותנים לזה הכשר, ואז צריך לדאוג מה רמת ההכשר. אבל עקרונית הרבה אפשר להקל, אפשר להקל בזה. כן?
מה עם קטניות לילדים?
קטניות לילדים, באיזשהו שלב מפסיקים לתת קטניות לילדים, אין סיבה. יש היום, יש צ'יפס לאשכנזים, לילדים, ויש עוד ממתקים, ואפשר לתת להם פירות. מה? נכון, אתה צודק. אתה בטוח זה מתקן, נכון, נכון, כי רוצים שזה יהיה מהודר. טוב, אפשר, ילדים קטנים אפשר לתת קטניות. מה זה קטניות? במבה זה טיר, וזה מה זה? זה טירס, נכון? בוטנים, רבותיי, בבוטנים, אוי, אנחנו ממש מתקרבים לארבע, בבוטנים יש הרב פיינשטיין טוען שבוטנים זה בכלל לא קטניות, או שזה לא בגזירה, אני לא זוכר. וגם הרב פרנק אומר ככה. אז מסתום אפשר לסמוך על הרב פיינשטיין והרב פרנק בהלכות קטניות לילדים, מסתום אפשר לסמוך עליהם, סמכנו עליהם גם דברים יותר חמורים. אז הנה חינם, נו, אז זה אתה יכול, בוטנים אפשר להקל. מה? לקטניות? מה, אפונה ואורז וזה? מי שרוצה יכול להקל. אני יכול להגיד למישהו שאסור להקל בקטניות? מי שרוצה יכול להקל. הסתכלו עליך כמו על רשע, אבל עקרונית כן. לפני כמה שנים הייתי בזה, בחנות, אז היה, איך קוראים לזה, ברכת רחל, היה בירושלים, וכבר היום אין את זה, כן, והייתי שם, ואז רציתי לקחת איזה סוכר, אז אישה אחת באה אליי, סוכר כשר לפסח, היא אמרה, יש שם סוכר יותר מהודר של הרב רובין, כן, סוכר, 100% סוכר של הרב רובין, במקום 100% סוכר של הרב לנדה, כן, זה 100% אהבת ישראל, מה שקוראים. טוב, ניכנס, נחזור לענייננו. בואו ניכנס לעוד כמה נקודות. נושא אחד זה נושא של תרופות. תרופות זה גם כן סוגיה חשובה מאוד. כל שנה מתפרסם אלונים, אלון של תרופות, כל הבדצים מפרסמים פרסומים עם מה כן ומה לא. אז קודם כל יש דברים שהם פשוט שהם מותרים, כל הדברים שלא נכנסים דרך הפה אין בהם בעיה. הדוגמאות שהזכרנו קודם, חוקן, משחות, משחות של תרופות אני מתכוון, כן? זריקות, מה עוד יש לנו? כן? זה פשוט. עכשיו לגבי תרופות, כמובן אנחנו מדברים על חולה שאין בו סכנה. חולה שיש בו סכנה זה לא שאלה. חולה שאין בו סכנה מחפשים ומוצאים את התרופה. הרבה פעמים יש תחליף לתרופה. אם אין תחליף לתרופה וצריך את התרופה, כן? אז אפשר להשתמש בתרופות הרגילות. למה? לפחות 6 סיבות יש למה אפשר להקל. למה? מה בעצם הבעיה בתרופות? הרי אם נגיד שיש שם חמץ, החמץ הזה ודאי לא ראוי לאכילה, כן? הוא נפסל מאכילת כלב, פשיטה. אז אין בו בעיה. אלא מה? יש לנו הלכה שזה מחלוקת. מחלוקת, יש ראשונים שאומרים שמותר לאכול את זה. חמץ שנפסל מאכילת, אין בעיה. אבל הראש ועוד אומרים אח שווה. זאת אומרת, אף על פי שמעיקר הדין, אם זה נפסל מאכילת כלב, מותר לאכול את זה, אבל ברגע שאתה אוכל את זה, אתה נותן לזה חשיבות, ממילא זה אסור מדרבנן. אז הנושא שלנו זה איסור מדרבנן. יפה. אם זה איסור מדרבנן, אז יכול להיות שיתירו לחולה שאין בו סכנה. חולה שאין בו סכנה, אולי מותר לו. או ב', מי אמר שיש בכלל חמץ? אולי, אולי מה? אולי אין שם חמץ. אתה לא יודע אם יש שם חמץ. אולי יש חמץ. לפעמים אין, לא הצליחו. כן? וחוץ מזה יש את הראשונים שלא מקבלים את ההסברה של אח שלי. עכשיו, יש הרבה שאומרים, זה החזון איש ועוד, כן? עוד לפני החזון. יש כאלה שאומרים שאין בכלל בתרופה אח שווה. אח שווה זה דבר שאתה אוכל אותו, אכילה, אבל לא בתרופה. תרופה אין אח שווה, בכלל הסברה של אח שווה. הסברה של אח שווה זה חידוש, רבותיי. למה? התורה אמרה שמשהו מותר. אז בגלל שאני משוגע ואוכל את זה, אפילו אם אני לא משוגע, אבל אני, אז מי אמר שזה נהפך לאיסור במזה? מי אמר שזה נהפך? זה סברה מחודשת. אז יכול להיות שבתרופה אין את הדבר. או יש כאלה שאומרים שאין אח שווה בתערובת חמץ, רק מחמץ גמור. אין כל מיני סברות. ועוד, זה החזון איש, וזה דבר פגז, החזון איש הזה. חזון איש אומר, מה קורה? בתרופה, רבותיי, מה הבעיה בתרופה? בתרופה, בדרך כלל הבעיה היא לא בחומרים של התרופה, אלא בחומרים נלווים לתרופה, שזה או הציפוי, או איזשהו משהו שמחזיק את התרופה. אז אומר החזון איש, הרי מה אני מחשיב? אני לא מחשיב את הציפוי של התרופה. אני מחשיב את התרופה. אז אפילו אם נגיד שיש אח שווה בתרופה, אבל את הציפוי לא החשבתי אותו, אני אוכל אותו, אבל אני לא מחשיב אותו. חוץ מזה שבולים אותו וזה לא דרך אכילה ועוד ועוד, וזה חצי שיעור, יש פה הרבה סברות להקל. לכן מי שאין לו תרופה בזה והוא צריך ואין תחליף מתאים לדעת הרופא, יכול להשתמש. מה שכן צריך לשים לב זה בסירופים, סירופים לילדים. כל הילדים שמקבלים את האקמולי ואת כל מיני תרופות למיניהם וזה, שם צריך הכשר. שם זה אפשר להתווכח אם זה ראוי לאכילה או לא, אבל סך הכל זה ראוי לאכילה. הראיה שהילדים אוהבים לאכול את זה, אז שם יש באמת קצת בעיה, שם צריך הכשר, ובאמת צריך לבדוק כי יש כאלה שהם קשרים ויש כאלה שלא קשרים. טוב, זה הנושא. אותו דבר כדורים למציצה, כן? כדורים למציצה ודאי צריך הכשר, זה דבר שאתה אוכל אותו כמו סוכריה, אז בוודאי שצריך אותו הכשר. טוב, נושא של מכירת חמץ בקצרה. מכירת חמץ זה סוגיה בפני עצמה, רבותה, הכל אנחנו אומרים על קצה המזלג, השיעור הזה שטחי עד שטחי מאוד, אבל זה מה שאני יכול לעשות עכשיו, כן? מכירת חמץ יש בה את הבעיות שלה, רק אני אגיד בקצרה, הבעיה, יש שתי בעיות יסודיות במכירת חמץ, אחת זה צורת הקניין, מה הקניין שהגוי יכול לקנות? לפי רוב הפוסקים, הקניין העיקרי של גוי זה משיכה. רוב היהודים לא מוכרים את החמץ שלהם על ידי משיכה. אנחנו משתדלים למכור את החמץ לגוי על ידי כל הקניינים שבעולם, אבל לא משיכה, כי אי אפשר שהגוי ימשוך את כל החמץ. אז אפשר לתת קניין כסף וסיתומתה ואודיטה וסודר ותקיעת כף ושטר, כל מה שאתה רוצה. כל הקניינים של חושן משפט עושים כמעט, חוץ מחזקה ולא בקרקע, כן. אבל זהו, זה בעיה אחת, אבל יש מקום להקל בזה. ודבר שני זה השאלה האם המוכר באמת מתכוון למכור והאם הקונה באמת מתכוון לקנות. זאת סוגיה שצריך לתת, אפשר לתת עליה כמה שיעורים. זו סוגיה שקשורה גם ביתר מחירה ועוד, אבל בשורה האחרונה המחירה היא מחירה שחלה. יש מחירות יותר טובות ויש פחות טובות. תלוי כל מקום כמה הוא משתדל במחירה. פה ביישוב קטן המחירה היא מחירה טובה. כולם יודעים מי המוכר ומי הקונה. הקונה, הערבי פה, האבוד, הבדואי, יודע בדיוק. הוא מוכר לקניית חמץ. הוא בא כל שנה, הוא מוכר לנו את החמץ חזרה, אם הוא לא רוצה אותו אחרי פסח. אבל גם המחירות ברבנויות ודאי שיש על מה לסמוך. יחד עם זה, ראוי לא למכור חמץ גמור. מי שיש לו חמץ גמור יגמור אותו לפני פסח, או ישרוף אותו, או יבאר אותו איך שצריך. אין שום בעיה של בעל תשחית. התורה אמרה תשביטו, והיא לא חששה לאיסור בל יראה, זה בדיוק הדין. אבל צריך לדעת מה חמץ ומה לא חמץ. אז כל דבר שהוא חשש חמץ והחשש רחוק, אפשר למכור. לכן אבקת אפייה, משקאות דיאט, ויטמינים, תבלינים, חומצת לימון, חרדל, ליקר, כל זה אפשר למכור. פירות יבשים, זה לא חמץ גמור, אפשר למכור אותם. קמח לא ברור שהוא חמץ, אף על פי שהגרעינים עוברים איזשהו, בשביל להוריד את הקליפה מהגרעין, זה עובר איזשהו תהליך עם התזת מים, לא ברור שזה חמץ. לכן אני חושב שזה גבולי הקמח הזה. מי שיש לו 10 קילו שימכור אותם, מי שנשאר לו 0.5 קילו לא נורא שיזרוק אותו. שוקולד, יש שוקולד אוגי, מכירים את השוקולד הזה? אולי אני לא, כבר לא אוגי? מכירים? מה? לגני בוקר גם, אבל יש גם שוקולד שיש בו אוגיות, ממולא באוגיות, לא? אז זה חמץ גמור, כן? זה צריך לגמור לפני פסח. אפשר להביא את זה לילדים לפני פסח. או, רבותיי, שיבולת שואל, יש יהודי אחד חשוב, הרב זריצקי, לפני שנתיים הוא כתב מאמר חשוב על כאן ודברים. התברר ששיבולת שואל, קווקר, מה שקוראים בלעז, זה בלי הרטבה, ולכן אפשר למכור את זה. אני לא אומר שמותר לאכול את זה בפסח, אבל למכור את זה אפשר. אותו דבר שלווה. שלווה, התהליך זה של חום, בלי מים. אז זה כנראה לא חמץ, מוכרים את זה. שמרים ודאי למכור וכו'. במבה וצ'יפס אפשר למכור וכו'. זהו, זה עיקרי הדברים של חמץ בפסח.
גם לגבי השבוע, משתת השבוע
קרוב לא לסמוך? לא לסמוך על מה? לא, טוב, טוב שאתה אומר. כן, יש יהודים שהיות והם לא מוכרים חמץ בפסח, אז הם גם רוצים להחמיר עוד יותר, ולא קונים אחרי פסח חמץ, אלא אם כתוב עליו שהקמח נטחן אחרי פסח. זה דבר חומרה מיותר. למה? כי כשאנחנו מדברים על מכירת חמץ שלי, אני מדבר האם אני חושש לאיסור בל יראה ובל ימצא. כשאני מדבר על חמץ אחרי פסח, אני מדבר על הכנס שכנסו חכמים את מי שלא מכר, שזה דרבנן. אז למה? ואין סיבה, הרי אפילו אם אדם לא מכר כי הוא נאנס, כן? אדם לא מכר כי הוא נאנס ולא הצליח למכור, יש מחלוקת בפוסקים האם החמץ שלו נאסר, האם כנסו גם אונס. ודאי שאדם שמכר על פי הרב, על פי רבנות, אז ודאי לא כנסו אותו, לא יעלה על הדעת, לכן אין סיבה להחמיר. בנוסף לכך, זה סוד ידוע שהרבה פעמים מה שקורה שמוציאים, מה עושים רשתות השיווק? כולם חכמים, כולם ידועים, כולם יודעים את התורה, את התורת החומרות אני מתכוון, הם מוציאים קמח שנטחן אחרי פסח, מיד אחרי פסח, ואחרי חודשיים הם מוציאים לך את הקמח שנטחן לפני פסח, ואז אכלת את הקמח הזה, רק לא יום אחרי פסח, רק חודשיים אחרי פסח. אז אם כן, מה הסיפור? דרך אגב, יש עוד בעיה שהתבררה, לי התבררה לפני שנתיים, אבל כנראה זה היה הדבר הזה, התברר, וזה דבר שלדעתי ממש רמאות, המאפיות הגדולות, הרי הייתם פעם באנג'ל אחרי מי שיהיה במוצאי פסח באנג'ל, אנשים עומדים שם כאילו לא אכלו חמץ 10 שנים, עומדים שם בתור, כן, הלוואי ואנחנו ככה נעמוד בתור לקרבת קורבן פסח וכו'. ובבוקר צריך להביא לחם, אז מה עושים? אין מספיק לחם, אז מה עושים? הם מקפיאים לחם לפני פסח בכמויות אדירות, מפשירים אותו ומוכרים אותו אחרי פסח. זה דבר שהתברר לי לפני 2 או 3, ואז נדמה לי שהתקשרתי למשגיח, אמרתי לו שאני חושב שיש פה הונאה, כן? למכור הונאה בדיני ממונות. אני לא רוצה לקנות לחם שהקפאת אותו. תכתוב על הלחם, לחם שהוקפא לפני פסח, אני אקנה אותו או שאני אקנה, תן, איזה דבר זה? אז הוא אמר לי שכבר עושים את זה הרבה שנים. אז כנראה שיש לזה יתר הדרבונה וכולי. בכל אופן, זה מה...
צריך למכור חומרי ניקיון ודודורנט.
טוב, בזה אולי אני כבר עבר... מי נותן את השיעור עכשיו?
זה בארבע ורבע, זה לא כנגבי ארבע.
מי נותן? הרב ימר. אז עוד שתי דקות אני אשאים, בסדר? מה? בסדר. טוב, נעבור לנושא הזה של תכשירי ניקוי וקוסמטיקה. מהחמור לקל, משחת שיניים. טוב, אם היה לנו זמן היינו נכנסים פה לסוגיה, אין לנו זמן להיכנס. הסוגיה היא, במשחת שיניים צריך הכשר. אתה מכניס את המשחה לפה, הרבה פעמים יש לה טעם טוב, צריך הכשר. אלא מאי, אתה לא צריך את ההכשר הכי מעולה שבמולים, כי מסתומך קשה לפס. שפתון, גם כן, רצוי להחמיר. מה לא צריך להחמיר? קודם כל, חומרי ניקוי ואפה, כביסה, זה דבורים בטלים. פשוט שטויות ואבלים, להחמיר בזה, זה מיותר. סבון כלים, מעיקר הדין, ודאי לא צריך להחמיר. מה זה הסבון כלים? הוא לא ראוי לשום דבר, הוא גם לא נכנס לתוך הכלי. מה הבעיה בזה? מה רוצים מהסבון כלים הזה? יש כאלה שמחמירים. טוב, אני לא יכול להגיד שזה שטות כמו אבקת כביסה וכו'. בכל אופן זה נוגע בו. מי שרוצה להחמיר, יהיה מסוים, אבל לא להשתגע, לא לחפש מה. סבוני רחצה ושמפו. זה השאלה הכי מקובלת. האם צריך הכשר? למה יש כאלה שהחמירו? כי נכנסים לסוגיה של שיחה כשתייה. רבותיי, שיחה כשתייה זה סוגיה רחבה. מה שמופיע בגמרא זה לגבי יום כיפור ולגבי תרומה. האם יש דין של שיחה כשתייה גם בשאר דברים? אפשר לדון בזה, צריך לדון. והאם יש דין של שיחה כשתייה גם בדבר שלא ראוי לאכילה? יכול להיות שהדין של שיחה כשתייה זה רק בדבר שראוי. דבר שהוא ראוי לאכילה, כן, שמן זית של תרומה, אז כמו שיש איסור לאכול אותו, יש איסור לסוך אותו. ביום כיפור, כמו שיש איסור לאכול שמן זית, יש גם איסור לסוך אותו, כי שיחה, כשתייה. מי אמר שיש איסור גם בדבר שלא ראוי לאכילה? אלא מה, נגיד אך שווה. כל הדברים האלה הם נתונים במחלוקות מרובות, וזה כאשר מדובר על שיחה כשתייה. עכשיו רבותיי, הסבונים הם לא נכנסים לאור. הסבונים הרגילים הם נמצאים מעל האור. וחוץ מזה, מי אמר שיש בהם חמץ? העיקר אמר. כן? מה בעצם הבעיה? הבעיה העיקרית זה במוצרי, בסמים, בסמים של אנשים שיש חשש של אלכוהול מדגן. אז קודם כל, רוב האלכוהול לא נעשה מדגן. למה? כי דגן יקר. אלכוהול דגן יקר, עושים אלכוהול מכל מיני דברים אחרים, תפוחי אדמה למיניהם וכדומה. אין בעיה של קטניות. זה כמו שמישהו שאל אותי לפני כמה שנים, אחת השאלות המוצלחות, אבל אני עשיתי טעות באיזהו, כי הוא נעלב ממני. הוא שאל אותי אם מותר לתת לטוקי קטניות, ואמרתי לו שתלוי אם הטוקי אשכנזי או ספרדי. בכל אופן, אז אני אומר, אין בעיה בקטניות שהן לא ראויות לאכילה. אז גם אם יש שמן אלכוהול שמופק מדגנים שהם קטניות, אין בזה שום בעיה. לכן גם בסמים, אז אני אסכם, סבוני רחצה ושמפו, מי שרוצה להחמיר, זה מה שראיתי בדרך כלל. בכל אופן הילדים שלי אומרים, בעיקר הבנות, שהשמפויים של פסח הם על הפנים. כן, אמרתי להם שדווקא בגלל זה אולי צריך להחמיר, כי כנראה שיש איזה עניין כזה. למה השמפויים האחרים יותר טובים? משתמשים בהם בפסח ואחר כך תלוי. אם אני מצליח אז אני שומר אותם לשנה הבאה, אם לא אז זורקים אותם. זה בדרך כלל מה שקורה. בכל אופן, בסמים, מעיקר הדין, אין צריך להחמיר. כן? אבל אם רוצים עם הכשר, ודאי טוב. כן? הרב פיינשטיין טען שבסמים שיש בהם אלכוהול, כאשר יש בעיה רצינית לאנשים שאין להם, שמכורים לאלכוהול, אז הם ישתו גם את הבסמים. העיקר לקבל אלכוהול. השאלה, אם אנחנו צריכים להתחשב באנשים כאלה. טוב. קוסמטיקה אחר, זה בשביל האברכים, מייקאפ ורימל ותוחמים ואפרונות וכולי, אין בזה שום בעיה. בסדר? אם הבחורים הבינו את מה שאמרתי, זה לא טוב. אם האברכים הבינו, זה טוב. צריך לקנות. בטח. תסתכל בכתובות דף ת' עמוד ב'. לא. טוב. נעצור כאן. מה שלא עסקנו זה בהלכות ליל הסדר, אז בעזרת השם, בשנה הבאה. צריך העיקר לא להיות בלחץ, לא להיות עצבניים, ולהגיע לליל הסדר בצורה נכונה, ושליל הסדר יהיה קשור למצוות החיוביות של הפסח, לא רק לחלק של החמץ. עד פסח חמץ, מפסח ליל הסדר מצה.
You don't need me. 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 You don't need me.